עם שוחד, בלי אלוהים. כך ניסתה ישראל לגרש את הפליטים לדיקטטורות מדממות. כתבתם שהם גידי וייץ והילו גלאזר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. במהלך 2017 נחתה במשרד הביטחון סדרה של מכתבים נפיצים. השולח היה עורך דין אמנון זיכרוני המנוח, אז מבחירי הפרקליטים בישראל. הניסוחים היו מנומסים, מגועצים היטב. אך מבעד לז'רגון המשפטי עלו רמזים עבים לפרק עגום שלא סופר מעולם. זיכרוני חשף טפח מהסיפור הבא. מדינת ישראל ניסתה לשלוח את מבקשי המקלט מאריתריה ומסודן לידיהם של משטרים ראויים שספק רב אם יערבו לשלומם. המגעים התנהלו בדרך לא דרך בערוצים בלתי רשמיים. גבולות המנדט שניתן לשליחים שפעלו בשם המדינה סורטטו בקריצה, לעתים בלי מילים. משם הדרך הייתה קצרה להעברת כספי שוחד לפקידים אפריקאים כדי לקדם עניינים. כשנחשפתי לתוכן המכתבים פשוט נדהמתי, סיפר למוסף הארץ בכיר במשרד הביטחון. התדהמה נבעה מהרמיזות לכך שהמגעים באפריקה כללו הוצאת כספים לצורך סגירת עסקאות, ברשות ובסמכות. המכתבים של זיכרוני נכתבו בשמו של ויצמן שירי, סגן שר הביטחון לשעבר. הם מתארים שליחות שאליה יצא שירי ב-2012, אז כבר איש עסקים מטעם האלוף במילואים אודי שני, אז מנכ״ל משרד הביטחון. שני קיבל מהממשלה את האחריות למציאת פתרון למבקשי המקלט. שירי יועד להיות אחד המוציאים לפועל. מנכ״ל משרד הביטחון הוא שפנה בשעתו אל מרשי, כתב זיכרוני. מרשי תרח והשקיע מזמנו, הוציא כספים רבים מכיסו הפרטי, והעמיד את עצמו בסכנת חיים ממשית, והכל לבקשת משרד הביטחון. הדברים היו ידועים היטב למקבלי ההחלטות. לפי זיכרוני, מדובר בפעילות במדינות עולם שלישי, מדינות שאין בהן התנהלות מסודרת וקפדנית, מדינות המתפקדות ומתנהלות לפי סטנדרטים אחרים מהנהוג במדינות מתוקנות מתקדמות, ולמדינת ישראל ולעומדים בראש מערכת הביטחון שלה, לא היה שום רצון, בלשון המעטה, לשמור אסמכתאות בקשר לעניין המונח כאן. תכלית הפנייה של זיכרוני הייתה כסף. הוא טען שמשרד הביטחון נתן לשירי אור ירוק לפעול, ואז התנער מהתחייבויותיו. לשם בניית הפתרון וקידומו היה מרשי מחויב להוציא את הכספים שהוציא, ומשרד הביטחון הכיר בכך. מדובר בכספים שיש להוציא בזמן אמת וללא תכנון מוקדם, בהוצאות הכרחיות לשם סגירת העסקאות. בתשלומים שיש לשלם לשם הגנה על חייו של מרשי, הלכה למעשה, והכל בעודו פועל למען מדינת ישראל. שירי לא הציג בשובו קבלות. זיכרוני לעג לעצם הציפייה המופרכת. כשם שממקומותינו השמש אינה שוקעת במזרח, כך אין מצפים לקבל שום פירוט ושום אסמכתה על ההוצאות שהוציא מרשי במדינות האמורות, בשעה שפעל בשליחות משרד הביטחון. כששני שמע על סדרת המכתבים, הוא המליץ לסגור את העניין בשקט. שירי אמנם לא קיבל את הכספים שדרש, אך במשך כמה שנים נשמרו הדברים בסוד עד עכשיו. מסמכים ועדויות שאסף מוסף הארץ שופכים כעת אור על עלילות משרד הביטחון ומבקשי המקלט. מהמסמכים עולה שהמשרד בחר להוציא לדרך חבורה של יזמים עם קשרים באפריקה. דיפלומטיית הגרילה הזאת לא ידעה הגבולות. שרים לשעבר ואנשי עסקים ניסו לקדם העברה של הפליטים למדינות מדממות ביותר בעולם, דרום סודן, צ'אד והרפובליקה המרכז אפריקאית. הם פנו לדיקטטורות כושלות, והיו אפילו מי שניסו לרכוח חזרה מאורגנת של הסודנים לסודן במסגרת מיליציה. רוב הניסיונות נחלו כישלון. ניסיון אחד שהצליח להתברר ככישלון מפואר. הסיפור הזה קרה ב-2012, משחזר שירי בשיחה עם מוסף הארץ. עשרות אלפי פליטים נערו לארץ ואף אחד לא יכול היה לבלום אותם. הפליטים הגיעו למקומות הכי קשים, אילת, ערד, באר שבע. וזה יטריד את צמרת הממשלה יותר מהמנהרות מעזה, יותר מחיזבאללה. שירי מספר שהוזמן אז לפגישה במשרד הביטחון אצל המנכ״ל שני. הוא ידע שאני מכיר את אפריקה מהפעילות העסקית שלי. אמרתי לו שנצטרך כמה דברים לטובת הדבר הזה. קודם כל הרבה כסף. שום דבר לא זז באפריקה בלי כסף. ושנית, שלא ייווצר מצב שזורקים את הפליטים אל מותם. אנחנו צריכים לדאוג להם כי קיים חשש ממשי שהמנהיגים שם ייקחו את הכסף ויזרקו אותם. לאחר כמה בדיקות חזר שירי לשני. אמרתי לו שאני צריך לקבל מנדט אמיתי. הוא הסכים. הם היו אז בלחץ, והצעתי שנעשה פיילוט עם 1,000 הפליטים הראשונים. באמצע 2012 נקבעה פגישה מרובעת בשבת בבוקר בבית קפה סמוך לביתו של שירי באותה עת, באזורי חן בתל אביב. מלבד שירי נכחו בפגישה שני, עוזרו ונציג המוסד. לא היו שם אנשי מקצוע ממשרד החוץ, גם לא אקדמאים שמתמחים באפריקה. ישראל ניגשה למשימה הזאת כמו שהיא יודעת, עם משרד הביטחון וגופי הביון. שירי הציג לשלושה את הרעיון שלו. לרכז 1,000 מבקשי מקלט, להעביר אותם למדינה שלישית ולשכן אותם בחוות חקלאיות. החוות שיוקמו במימון ישראלי יציעו לפליטים תעסוקה ופרנסה. לפי התוכנית של שירי, חלקם אמור היה להיקלט בחוות, בעוד שלאחרים הן ישמשו תחנות מעבר. המדינות שהוזכרו בפגישה היו דרום סודן והרפובליקה המרכז אפריקאית, לא בדיוק מופת של מסורת דמוקרטית והקפדה על זכויות אדם. שירי הבהיר לשני שאם רוצים לרתום לרעיון אישים במסדרונות השלטון בשתי המדינות, הוא ייאלץ להוציא כסף מכיסו. חלק מהסכום ילך לאנשי ביניים, חלק ישולם באמצעות מתווכים לפקידים בכירים. ככה זה עובד באפריקה, אמר לקצין בדימוס. מלבד כסף, שירי ביקש גיבוי מפורש. סירבתי לזוז בלי נייר מסודר מהמדינה, הוא אומר. אם אני לא שליח רשמי, מחר בבוקר יכולים להרוג אותי. לא עבר זמן רב, ושני הודיע לשירי שהוא מצייד אותו בשני מכתבים. האחד ייפוי כוח שמסמיך אותו לשמש נציג מנכ״ל משרד הביטחון לעניין החזרת פליטים. השני, הזמנה מנשיא המדינה שמעון פרס, שמיועדת לשליט הרפובליקה המרכז אפריקאית, פרנסואה בוזיזה. באותה הזדמנות כתב שירי שסגר למשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר על תקציב של כמה עשרות מיליונים לטובת הגשמת המיזם. את הדברים חתם במשפט שלא משתמע לשתי פנים. מסוכם על חווה ל-1,000 איש עד 60 מיליון שקל. כמה ואיך זה מחולק? תעשה לך את הקלקולציה. אני ממש לא רוצה לדעת מה ואיך. מיליונים מהקופה הציבורית ומנכ״ל משרד הביטחון לא מעוניין לדעת מה נעשה בכסף? נראה ששני הסיק שבכל מה שנוגע לקידום עניינים באפריקה, מוטב שידע כמה שפחות. מבחינת שירי, המסר עבר. עם קבלת ההסמכה יצא שירי לדרך. יעד אחד היה הרפובליקה המרכז אפריקאית, מדינה נחשלת שידעה שורה של הפיכות שלטוניות שכללו הרג המוני ומעשה אונס שיטתיים. היעד השני היה דרום סודן, רפובליקה ענייה ומסוכסכת שזה עתה הכריזה על עצמאות. ההכרזה על הקמת המדינה אמורה הייתה לסמן סוף לעידן מלחמות האזרחים, אך גם לאחריה ניטש מאבק אלים בין השלטון המוסלמי בחרטום לבין הדרום הנוצרי. לפי ארגון אמנסטי, כוחות הביטחון של דרום סודן נהגו לירות במתנגדי משטר, נקדו עמנויים ואלימות מינית. כשהלהבות שכחו, התברר שרבבות נטבחו ומיליונים נעקרו מבתיהם. לתוך שדה האש הזה נחת שירי, כנציג משרד הביטחון. הוא היה בדרכו לפגוש את נשיא דרום סודן, סלווה קיר מיארדיט. חיכו לי בשדה התעופה, והמאבטח האישי של הנשיא נצמד אליי לאורך כל הביקור. קיבלתי מנדט לומר לסלווה שישראל עומדת להשקיע בסוגיה הזאת סכומי עתק. התוכנית הייתה לשכן בחוות במדינה, מבקשי מקלט מסודן הצפונית ומחבל דרפור שבמערב. מי מהם שירצה להמשיך משם למולדתו, יוכל לעשות זאת. ישבתי עם הנשיא ובחוץ נשמעו יריות, נזכר שירי. הסברתי לו שישראל צריכה אותו, וישראל גם תעזור לו במספרים גדולים מאוד. בהתחלה הוא גילה התנגדות, כי הוא חשש מהתגובות שזה יעורר. אמרתי לו, אתה יושב עם סגן שר הביטחון לשעבר, אתה תקבל עזרה צבאית משמעותית מאוד. באותו ביקור פגש שירי גם את רמטכ"ל צבא דרום סודן. הוא אמר שהוא יצטרך ציוד. אמרתי לו, תקבל. כל הרעיון של הקשר עם דרום סודן היה כזה. הם צריכים את התמיכה והכוח שלנו, ואילו אנחנו צריכים את הלוקיישן שלהם. דיברתי עם הרמטכ״ל בעיקר על הבטחת שלומם של האנשים מצפון סודן ומדרפור שימשיכו למקומות המוצא שלהם. הוא הבטיח שהם יעברו בשלום. לפני שיצא מגבולות דרום סודן סגר שירי פרטים עם אמנואל לויולה, שר במשרדו של הנשיא ואיש אמונו הקרוב. ישבתי איתו עד 3 לפנות בוקר במסעדה בג'ובה. הצעתי לו לבוא לארץ לפגוש את מנכ״ל משרד הביטחון, אבל הוא רצה אישור מהנשיא. גורם ביטחוני שהיה בקי בפרטים מאשר את הדברים. באותם ימים באמת נבדקה אפשרות להקים מחנות מעבר זמניים בדרום סודן לסודנים מהצפון. היו לנו אז יחסים טובים עם דרום סודן, והייתה שם יציבות יחסית, לפני שפרצה מלחמת האזרחים. זאת הייתה התוכנית, אבל המתכונת הזאת לא יצאה לפועל. מדרום סודן טס שירי לאדיס אבבה, בדרך לרפובליקה המרכז אפריקאית, שם נפגש עם השליט בוזיזה. גם הבן שלו היה בפגישה המשחזר שירי. בוזיזה החשיב את הבן שלו למעין שר הביטחון. אמרתי להם שלדעתי יש פה הזדמנות גדולה. בוזיזה מאוד רצה לקדם את העניין, אבל הוא פחד פחד מוות מהמוסלמים. רציתי להביא אותו לישראל, כי הוא היה נוצרי אדוק וחלם להגיע לכאן לביקור צליינות, אבל כמה חודשים אחרי זה הפילו אותו. בסוף, יצאתי עם מסקנה שאפשר לסגור עסקה עם דרום סודן. ובאמת, זמן קצר לאחר מכן, נחת בישראל השר לויולה. הוא זכה לביקור על פי הפרוטוקול. נהג צמוד, אירוח במלון דן בתל אביב וסיור עם שירי במקומות הקדושים בירושלים. בסוף הסיור הסבו השניים בחדר פרטי באחד ממלונות היוקרה בעיר, שם חיכו להם המנכ״ל שני, היועץ המשפטי של משרד הביטחון אחז בן ארי, ונציג המוסד. בפגישה הזאת העלינו כל מיני רעיונות, נזכר שירי. בן ארי התעקש שלא ייווצר מצב שעוברים על אמנת ג'נבה, ובאמת הדבר הכי חשוב היה לדאוג שכשהפליטים ינחתו, אולי לא יזרקו אליהם פרחים, אבל שלא יארגו אותם. אלא שאז הגיעה תפנית בעלילה. מבצע אחר לגירוש מבקשי המקלט יצא לדרך ביוזמת שר הפנים אלי ישי. כעבור כמה שנים, כששליחת הארץ תמר ברס ביקרה במחנה פליטים בדרום סודן, היא פגשה באחרוני המגורשים שנותרו במדינה. הם סבלו ממחלות וחיו כשביוב זורם בין בתיהם. התברר שרוב המגורשים נפוצו לכל עבר כשהאלימות במדינה התלקחה ב-2013. אני מכה על חטא על העיסוק שלנו בעניין הזה, מודה בכיר לשעבר במשרד הביטחון. זו המסקנה לאור התוצאות הטרגיות של מה שהתחולל בדרום סודן אחרי הגירוש. לדברי שירי, כשנודע לו מה עלה בגורל המגורשים, הוא החליט לסגת מהמשימה שהוטלה עליו. זרקו אותם לכלבים, מאות ילדים. כואב הלב. אתה תראה את זה, אתה תפקה. מי שלא מכיר את אפריקה לא מבין איך זה עובד. כמה שהמצב שלהם קשה, הם לא יבואו וידברו נגד השלטון. עם מצ'טה יארגו אותם. הודעתי לאודי שני שאני לא רוצה להיות קשור לעניין הזה יותר, ומכל מיני סיבות העבירו את האחריות לנושא למשרד ראש הממשלה. מה בדיוק הבנת שעלה בגורלם של המגורשים? חלק נזרקו בג'ונגלים, שלחו אותם לאלף הזזל. אמרתי לאודי שני, שולחים אנשים לגיהנום. הוא הבין את זה, הוא לא טיפש. לדעתי זו הסיבה שמשרד הביטחון הפסיק לטפל בנושא, מהפחד שתקום ועדת חקירה. שירי טוען שבמהלך הסיבוב שלו באפריקה, הוא הוציא מאות אלפי שקלים מכיסו. למי צריך לתת כסף כדי לקדם שם עניינים? אנשים, פקידים, אף אחד לא זז בלי זה. במשרד הביטחון ידעו שזה מה שאתה עושה בין השאר, פותח דלתות. ברור. אמרת להם. ברור. מה, אני מתנדב? מדינת ישראל חוקרת היום אנשי עסקים על מתן שוחט למנהיגים באפריקה. ומה היא עשתה? אתה חבר ומקורב לאהוד ברק, שכיהן אז כשר הביטחון. הוא ידע על הפעילות שלך? לא ידע. גם ביקשתי שאף אחד לא יגיד לו. למי בעצם הלך הכסף? לפקידים בדרום סודן? גם דרום סודן, גם הרפובליקה המרכז אפריקאית. למי צריך היה לתת? כשאתה רוצה לסדר שם דברים, אתה משלם כסף. אני לא אתן פירוט, כי אני לא רוצה לסבך אנשים, מה גם שבחלק מהמקרים לא עמדתי במילה שלי, כי עזבתי. ואתה חושב שתשלומים מהסוג הזה בוצעו גם בהמשך, במדינות שבסוף קלטו מבקשי מקלט מישראל? אני לא חושב, אני בטוח. אין, אי אפשר שם אחרת. תראה, מה שבסוף ישראל עשתה זה טרנספר. המדינה נתנה את היד שלה לטרנספר. זה לא משנה מה הצבע של האנשים. ושופטי בגד שנתנו את האישור לזה, כאילו זה תקין, אני מציע להם שיסעו לשם, שיראו איך האנשים האלה חיים. אם אתה בן אדם ממצפון, אתה לא יכול לשתוק. אתה קיבלת כסף ממשרד הביטחון? הרווחת משהו מניהול המסע ומתן עם האפריקאים? קיבלתי כאב לב. אם הייתי מקבל טובת הנאה כלשהי מהסיפור הזה, לא הייתי יכול לדבר עכשיו ככה. יכולתי להשקיע בפרויקט הזה 20 מיליון ולחתוך 40 מיליון, אבל לא רציתי לגעת בשקל. זה היה מבחינתי כסף מזוהם. הדבר היחיד שדרשתי הוא החזר ההוצאות. אמרו לי, תביא קבלות. אמרתי להם, אתם עושים ממני צחוק? בשנת 2017, כששירי פנה למשרד הביטחון באמצעות עורך דין זיכרוני, הועברו המכתבים להתייחסותו של המנכ״ל לשעבר שני. הוא השיב כי כל הפעולות נועדו להגיע להסדרה של החזרתם של מבקשי המקלט, או בניית כפרים עבורם ושיקונם, או תשלום למדינתם בכסף או בציוד ביטחוני כזה או אחר. הוא הוסיף כי עקרונית לא כתבנו ולא תיעדנו דבר בהקשר כזה או אחר. לעצם תביעתו של ויצמן שירי, לא מתכחשים שפנינו אליו לסייע, לא נחתם עמו כל הסכם, לא מכיר את הוצאותיו והתחייבויותיו, הוא לא השיג הסכמים. אני ממליץ שיציג חשבונות של הוצאותיו. לחילופין, נוכח הסכום אותו הוא מבקש, ואפשר שהוא אכן לא פרופורציונלי, להגיע איתו להסדרה מסוימת. נזכור, גם אם זו הייתה התנהלות לא מסודרת כל כך, נכון שלא יהיה רעש מה הנושא. שירי לא זכה עד היום לקבל את הכספים שדרש. מהמסמכים שהגיעו לידי מוסף הארץ עולה ששירי ממש לא היה היחיד שקידם את הנושא בתיאום עם המדינה. עם היוצאים והנכנסים בלשכות נמנו גם השר לשעבר אפרים סנה, איש העסקים חזי בצלאל והיזם חיים טייב שפועל באנגולה. אפילו סוחר הנשק גבי פרץ שהיה קונסול הכבוד של בורנודי בישראל קיבל טלפון ממשרד הביטחון. אמרתי להם שאני עובד בקצה השני של היבשת, אי אפשר לקחת סודני ולשים אותו במאוריטניה. אדם נוסף שנקרא לדגל הוא אמי לוסטיג, טייס קרב שעשה הון במסחר בציוד ביטחוני באפריקה והתמחה בהקמת יישובים חקלאיים. בדומה לשירי, גם לוסטיג סבר שחוות יכולות להיות הפתרון לפליטים. אך נראה שיותר מכל מי שבלטו במגעים השונים הם השר המנוח רפי איתן ומי שהיה שותפו העסקי צ'ארלס טוויל. שני קרא לחבורה הזאת הסוכנים. איתן, איש המוסד לשעבר שעמד בראש מפלגת הגמלאים, ייצג לאורך השנים כמה חברות שמכרו טכנולוגיות ביטחוניות לממשלים באפריקה. בזכות מעלליו העסקיים הוא טיפח קשר קרוב עם נשיא אוגנדה יורי מוסואני, שמנהיג את המדינה כבר 34 שנה תוך דיכוי של מתנגדיו. ב-2011, כשישראל ניהלה מגעים עם אוגנדה על עסקה למכירת רדאר, איתן צץ בתמונה. הממשלה רצתה עסקה אסטרטגית שתכלול סוגיות דיפלומטיות וחקלאיות. איתן הציעה גרסה מצומצמת. ישראל תמכור את הרדאר ואוגנדה תקלוט אלפי מבקשי מקלט. גורם בכיר ששוחח עם מוסף הארץ טוען שאיתן הפריע למגעים. הוא חשב שאנחנו פועלים לא נכון, שלא נגיע לשום הסדר. אמר דברים כמו, מי אתם בכלל? אתם לא מבינים באפריקאים. הוא היה משוכנע שהוא מעל כולם. שותפו של איתן, טוויל, היה בסוד העניינים גם הוא. טוויל הוא יזם ישראלי-אמריקאי שפועל באפריקה ובמפרץ הפרסי. הוא נשוי לאישה מגבון ומחזיק בית בהרצליה, ומשתמש לעתים בשם שאול כהן, בעיקר בדיאלוג עם ישראלים. בשיחה טלפונית עם מוסף הארץ הסכים לשפוך אור על המגעים בעניין מבקשי המקלט. הנשיא מוסואני שאל את אדון רפי איתן בכמה פליטים מדובר. רפי אמר שהמספר הוא 60,000 והנשיא ענה, יש לי 35 מיליון איש במדינה, מה אכפת לי מאות 60,000? טוויל מדבר כעת בפתיחות, אך במשך שנים פעל בצל. באחרונה צץ שמו בפרשת המעורבות הרוסית בבחירות בארצות הברית. אחד מיועציו של טראמפ שנעצר סיפר על מפגש במלון בטיילת בתל אביב, שבו הציע לו טוויל $10,000 במזומן. היועץ העלה סברה שטוויל הוא סוכן זר של ישראל שניסה לטמון לו פח. טוויל מתייחס לעניין בביטול. אז הנשיא האוגנדי אמר לאיתן שלא אכפת לו לקבל עשרות אלפי פליטים, ומה הוא ביקש? הוא רצה לדעת מה יוצא לו מזה. הייתה עסקה על הפרק והציעו לו דיסקאונט. איזו עסקה? עסקה בין ישראל לבין אוגנדה. העסקה למכירת הרדאר. בדיוק. אלא שב-2012 מונה איש המוסד חגי הדס לטפל בסוגיית מבקשי המקלט. הדס יצא אז נגד אנשי עסקים שמסתובבים לנו בין הרגליים, והגיע להבנות ישירות עם הנשיא. מבחינת איתן וטוויל, זה היה האות לתוכנית ב'. מתברר שלא רק שירי חשב שדרום סודן יכולה להיות יעד מתאים לשליחת הפליטים. לאיתן וטוויל היו רעיונות דומים, אך שאפתניים בהרבה. בשיחה עם מוסף הארץ שהתקיימה שבועות ספורים לפני מותו, התייחס לכך איתן בעצמו. אני פעיל באוגנדה כבר שנים, ושם הכרתי את ממשלת הגולים של דרפור. המנהיגים של החבורה שהכרתי באוגנדה עברו לארץ וגייסו אלפי פליטים שהיו מוכנים להתגייס לצבא הדרפורי כדי להילחם בסודן הערבית. הדרפורים פנו אליי כדי שאזור להם, והבאתי את זה למנכ״ל משרד הביטחון אודי שני ולגדעון סער שהיה שר הפנים. אחרי זמן מסוים אמרו לי שלא צריך את עזרתי וירדתי מהנושא, אבל אני בטוח שזה היה בר התכנות. מיליציה צבאית של מבקשי מקלט שתצא מישראל? משיחות שקיים מוסף הארץ עם גורמים מדיניים ודמויות מפתח בקהילה הדרפורית, מתברר שאכן הועלתה הצעה כזאת, ולא סתם הועלתה. כמה מראשי הקהילה ערכו מפקד כדי לברר כמה פליטים יסכימו לעזוב באופן מאורגן ולהתגייס לצבא הדרפורי. לדברי טוויל, הוא האיש שעמד בקשר עם ראשי הקהילה בנוגע למפקד. שאלתי אותם, מה אתם רוצים? הם אמרו שישראל תיתן כמה גרושים ואז נעזוב ונלך להילחם. שאלתי אם הם מוכנים לעזוב מרצון, אמרו שכן. ביקשתי מהם רשימה של אנשים שמוכנים לעזוב. הם חזרו להם רשימה של לא פחות מ-12,000 איש. אמרו לי שהמנהיג שלהם, עבדול וואהיד, נמצא באוגנדה. בזמנו גם אני הייתי באוגנדה, אז הלכתי לפגוש אותו. כל זה מיוזמתי. אחר כך דיברתי עם נשיא אוגנדה, מוסאוני, מתחת לפני השטח הוא תמך בהם. שאלתי אותו אם הוא מוכן שהם ינחתו באוגנדה וימשיכו משם לדרפור, והוא אמר שאין לו בעיה. ואיתן בשלב הזה היה בתמונה? הלכתי אליו. אני לא יודע אם אתה מכיר את הפרסונה הזאת, עם כל הגלמרוס של אני יודע לפתור בעיות. בכל מקרה אמרתי לו שהסיפור הזה גדול מדי. דובר על קרוב ל-20,000 דרפורים. אמרתי לרפי ואמרתי את זה גם לוואהיד, בואו נתחיל עם מטוס אחד או שניים, נראה איך זה עובד ומשם נתקדם. אבל זה לא התקדם. לא. מוסאוני בסוף בא אליי ואמר, צ'ארלס, יש לנו בעיה. הייתה לי פסגה עם האמריקאים והתחייבתי שאני לא אתערב במלחמת האזרחים בסודן, אז אני לא יכול לעזור. ואז חשבתי, מי יכול לעזור? דרום סודן. הלכתי לראש המודיעין שלהם ובדקתי איתו. הוא אמר לי, הדרפורים זה השבט הכי מיליטנטי. אנחנו סננו אותם כי הם נלחמו בנו הכי הרבה. אבל עכשיו הם כאילו איתנו נגד הצפון. אז נוכל לתת להם לעבור. ומה קרה עם זה? הוא התרגז כשהוא שמע שרוצים לשלוח אליו גם אריתראים. הוא אמר לי שהוא מוכן לקבל רק דרפורים. הוא אמר שהם לא פח הזבל של אפריקה ולא יקבלו אנשים מאריתריאה רק כי הם שחורים. ובינתיים בישראל ניסיתם לקדם את מנגנון הפיצוי לעוזבים מרצון. אנחנו ביקשנו 20,000 דולר לראש. כשהלכתי לפגישה אצל אודי שני, הוא אמר לי, שמעתי שאתה מחלק מעטפות. אמרתי, what the hell? אני כאן סיימתי. אמר לי, תרגע, תשב. הוא הציע 500 דולר, אבל אם אני סודני, אני כבר עדיף עם סכום כזה לגור בחלה בישראל. רעיון המיליציה גבה כשהגיע לאוזניו של הדס. חגי חשב שהעסקה הזאת נבנתה באופן עקום לחלוטין, אומר גורם מדיני. הוא פסל אותה אפילו בלי להציג אותה לראש הממשלה. לדבריו, המחשבה שישראל תיתן יד להרכבת כוח צבאי בסודן נראתה להדס בלתי מתקבלת על הדעת. הוא חשב שזה לא ראוי שמדינת ישראל תיזום סוג כזה של פעילות. טוויל מצידו משוכנע שההצעה לא הייתה מופרכת. תבין, הרשימה שראשי הקהילה הכינו לנו הייתה ממש ספר. מספרי טלפון, איפה כל אחד גר? לא סתם הם התנדבו לתת את האינפורמציה הזאת. השר לשעבר אפרים סנה טיפח גם הוא קשרים באפריקה כאיש עסקים. כמו איתן וטוויל, גם הוא קידם העברה של מבקשי המקלט לדרום סודן כתחנת ביניים בדרך לדרפור. סנה דווקא זכה לקשב רב מהדס. למעשה כשהדס הורה לגדוע את המגעים עם אנשי עסקים, הוא החריג מההנחיה הזאת את סנה והמשיך לעמוד בקשר רציף עמו. השניים מכירים עוד מהצנחנים, והדס התרשם שסנה התנהל בשקיפות וממניעים ערכיים. לא ראיתי בזה שום ביזנס, אומר סנה. האג'נדה היחידה שלי הייתה לעזור לדרפורים, ובמישור הזה פעלתי מול ראש המחתרת שלהם, עבדול וואהיד. הבעיה הייתה שבדרום סודן לא ממש התאמצו כדי לאפשר את זה, וגם מהצד שלנו לא הייתה מספיק נחישות. כשהיה צריך לשים כמה לירות, פתאום זה נתקע. אם הייתה כאן ממשלה שיודעת לעבוד, אפשר היה להוציא 10,000 דרפורים כמו כלום. במה שונה התוכנית שלך מזו של רפי איתן וצ'ארלס טוויל? הם הלכו בראש אחר משלי, הם אנשי עסקים. דרום סודן לא הייתה היעד היחיד שקידם סנה. זה שנים שהוא מצוי בקשרים מצוינים עם ראשי הדיקטטורה באריתריאה, עוד מהימים שבהם היה שר הבריאות, בממשלת רבין השנייה. בימי ממשלת שרון הוא אף הזמין לביקור את שר הביטחון האריתריאי. ממשלת ישראל קלקלה את היחסים עם אריתריאה כשהיא אפשרה לאריתריאים לבוא לעבוד כאן, אומר סנה. הם חשבו שאנחנו שותים להם את כוח האדם המשמעותי. בעיניי, הטעם הרע והמר מבחינת האריתריאים מוצדק. הרעיון שלי היה לחזור ולבנות את אריתריאה כידיד אסטרטגי. נתניהו קיבל אותי בביתו ומיד הבין את העניין. הצעתי לו התקרבות כוללת לאריתריאה שתכלול את פתרון בעיית המסתננים. לא לתת להם מתנות, לא לתת שוחד. אמרתי לנתניהו, אל תציע כסף, תציע לגיטימציה בינלאומית. בעולם מתייחסים אליהם כמו אל צפון קוריאה ומחרימים אותם. ומה עם ההפרה השיטתית והבוטה של זכויות אדם שם? אשמח שיראו לי דמוקרטיה אחת באפריקה. כולם אותו דבר. איפה יש באפריקה אופוזיציה שאומרת שטוב לה? ומה היה הפתרון שהצעת לנתניהו בנוגע לפליטים? החזרה שלהם באופן מוסכם בתוך הבטחת ביטחונם. אבל האריתראים שהגיעו לכאן ברחו מאימת השלטון. הם הגיעו לכאן בגלל כסף. אני קיבלתי מצמרת השלטון באריתראה הבטחה שיקלטו אלפים ושלא יונה להם רע. לא שיגיעו מחולות בישראל לחולות באריתראה. והיו לך סימנים שהאריתראים פה יסכימו לדבר כזה? בעיקרון כן. נתניהו היה בעד הרעיון, אבל זה לא התממש. איש עסקים נוסף שהיה מעורב במתווים לשליחת הפליטים לאפריקה הוא עמוס הדר שפועל ביבשת זה 25 שנה. הדר מספק טכנולוגיות מודיעיניות לשורה של משטרים וגבולות הגזרה שלו הם צ'אד, אוגנדה וסודן, עם גיחות לרפובליקה של קונגו ולחוף השנהב. בניגוד לשאר אנשי עסקים ברשימה, שמו של הדר אינו מצלצל מוכר לאוזניים ישראליות, ופעילותו באפריקה לא זכתה להד תקשורתי. בסביבתו של הדר מסבירים שזאת בדיוק כוונתו, להיבדל מהחונטה הישראלית באפריקה, שאת התנהלות חבריה הוא מתאר בשיחות סגורות, כחמדנית ומגושמת. הפנייה של משרד הביטחון להדר נעשתה על רקע היכרות ארוכת השנים עם מנכ"ל המשרד שני. בסביבתו אומרים שהוא נרתם למשימה בהתנדבות. הוא תחילה הציע לגשש בצ'אד, הטריטוריה העיקרית שבה הוא פועל. שני נתן אור ירוק. צ'אד הייתה נתונה אז במשבר הומניטרי חריף, שמקורו במלחמת האזרחים שקראה את המדינה במשך 5 שנים והסתיימה ב-2010. בשוך הקרבות, כ2 מיליון אזרחים סבלו מרעב חמור, ומאות אלפי אזרחים נעקרו מבתיהם, בשעה שהמוני פליטים סודנים נמלטו לצ'אד בשל המלחמה בארצם. מחנות הפליטים המתפקעים הפכו במהרה לכיסים של עוני מרוד ומגפות. הרעיון לשלוח פליטים נוספים למציאות האגומה הזאת נשמע על פניו מופרך, אבל בנקודת הזמן ההיא הדר חשב שיש בו היגיון אתני וגיאופוליטי, לאור הגבול בין צ'אד לסודן וקיומן של משפחות מעורבות. הדר הסביר אז לאנשי משרד הביטחון שהתרבות הצ'אדית שרוב תושביה הם מוסלמים ואנשי מדבר מזכירה את האקלים שממנו הגיעו הפליטים הסודנים בישראל. בנוסף, בכירים רבים ממוצא סודני הקיפו אז את הנשיא. לדברי מקור המעורה בפרטים, הדר פנה בשעתו לראש השירותים החשאיים במדינה, ובדק עמו התכנות לקליטת כמה אלפי פליטים סודנים בארצו. ישראל בתמורה הייתה אמורה להקים בצ'אד חממה חקלאית. לפי המתווה שהציע הדר, הפליטים שיועברו לצ'אד יוכשרו לעבודה בסביבה כפרית ויקימו מעין קיבוץ אפריקאי. הדר פרס אז בשיחות סגורות חזון שבו הפליטים העודרים את האדמה הצ'אדית הצחיחה הופכים לשגרירים שיאדירו את שמה של ישראל בעולם. צ'אד אמורה הייתה להרוויח כוח עבודה מקצועי ונגישות לטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות. לפי אותו מקור, ראש השירותים הביע עניין עקרוני במתווה, אולם דווקא הדר החליט לסגת ממנו. משהו התחיל להריח לא טוב, הסביר מקורב להדר. במערכת אצלנו התחיל לחץ גדול מאוד לפנות את הפליטים, לחץ שגבל בפאניקה. לדברי המקורב, ההסתייגות של הדר הייתה נעוצה בהתקדמות של התוכנית לשליחת הפליטים לאוגנדה. כי מה הקשר בין הסודנים לבין אוגנדה? אוגנדה זאת המדינה הכי קיצונית מבחינת התרבות השלטונית המושחתת בה, והפנייה על הציר הזה נעשתה רק משום שהוא הכי פרוץ מבחינה עסקית. אודי שני לא היה שוחד. שני טען בתגובתו שלא מינה את שירי לנציגו, לא ערך פגישה איתו ועם שר אפריקאי, וגם לא אמר שהוא אינו רוצה לדעת מה יעשה בכסף. הכחשותיו סותרות מסמכים ועדויות שנמצאים בידי מוסף הארץ. בתשובה לפנייה חוזרת על כך שלא רצה לדעת מה יעשה בכסף, ענה שני. אני מכיר את ההתנהלות באפריקה מהיותי ראש סיבת, האגף לסיוע ביטחוני, ואמרתי שלא מעניין אותי. עוד מסר שני, כי היו פניות ללא מעט סוכנים באפריקה שיסייעו לנו להגיע למנהיגים עם הצעות. לא שוחד, לא קריצות ולא שום טריק קונס פטנט. היו לא מעט הצעות. תשלום לחוזרים, בניית כפרים, הענקת מערכות שונות. לא נוח לי לפרט. אשר לטענות עורך דין זיכרוני, אני סברתי שבמידה וסוכנים שניסו לקדם רעיונות הוציאו כספים, אשל, לינות, טיסות וכולי, נכון וראוי להחזיר להם את הכסף תמורת קבלות. לא אכנס לפרטי הצעת רפי איתן ז"ל ומה היו מניעיו, ולא אתייחס לפרטי השיחות השונות. היו הרבה הצעות לקרוקים האלה, ועובדה שהחלטנו לא לתת לזה יד. בסופו של דבר, מה שנעשה, נעשה בין ממשלות, ללא מתווכים, ואם לומר את האמת, גם ללא הצלחה גדולה. עם שוחד, בלי אלוהים. כך ניסתה ישראל לגרש את הפליטים לדיקטטורות מדממות. כתבתם של גידי וייץ והילו גלאזר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.